שלום וברכה, שיעור הוא לעילוי נשמת בונו, תמרה, בת יצחק ופרדה שנפטרה לבית עולמה חי בתמוז. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר מאמרי הראייה בעמוד 536. רשימה, אנחנו ראינו מקורות תנכיים לזה ש ארץ ישראל וההתיישבות בה הם ערך מרכזי ביהדות, ואז התחלנו לראות גם בתורה שבעל פה, גם דברים שבאגדה, בדברים שבהלכה, וכאן לשורה התחתונה בעמוד 536, ורבו הדינים שתקנו חז"ל בשביל יישוב ארץ ישראל הנוהגים בכל הדורות ובכל הזמנים. כן, והיה יקר להם עץ אחד שנתווסף במטעי הארץ, עד שנפסקה הלכה בבבא מציעא קא"א, שאם שטף הנהר זיתיו ושתלן בתוך שדה חברו, בארץ ישראל אסור לעקור אותם, שמאחר ושניטע עץ בארץ ישראל, חסו שלא להחריבו. וכן הוא להלכה בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן קופסה מחט, סעיף א', אלא נותן לו דמי זיתיו, כמו שעומדים לנטיעה, ובלבד שלא תיגע ידו, שלא תיגע יד למעט את יישוב ארץ ישראל. ובדין, למרות שלכאורה מבחינה ממונית, זה היה צריך לעקור ולהחזיר. ובדין מזוזה מצאנו במנחות דף ממדלת, עמוד א', הסוחר בית בחוץ לארץ, פטור מן המזוזה כל 30 יום, אבל בארץ ישראל חייב מיד. והטעם הוא שיהיה מקושר יותר ליישוב ארץ ישראל, ליישוב הארץ ישראלי, כמו שפירש רש"י שם, על מה שאמרה הגמרא בטעם דין זה משום יישוב ארץ ישראל, דלאחר שקבעה שוב אינו נוטלה משם, אפילו יוצא ממנה, כדי אמר פרק השואל בבא מציעא דף קב עמוד א'. זאת אומרת, אם אדם קבע מזוזה בארץ ישראל, גם אם הוא עוזב את הבית, צריך להשאיר את המזוזה. ילקח בקושי יצא ממנה מפני תורח מזוזה אחרת. כלומר, זה יגרום לו, ישאל את עצמו, למה לי לצאת? הרי אני לא יכול לקחת את המזוזה איתי, אז אני אשאר כבר. ואפילו יוצא ממנה, יזכרנה אחר מהרה כשימצאנה מזומנת במזוזה, ונמצאת ארץ ישראל מיושבת. עד כאן לשונו של רש"י. הרי שגם בחלקים קטנים של ענייני היישוב, נקבעו הלכות לכל הדורות כדי לחזק את יישוב הארץ. ומה שמפורסם מהדה בבקבא דף פ עמוד ב, שיתירו לומר לנוכרי לכתוב שטר בשבת על מי שקונה בית בארץ ישראל. כן, שהרבה מקומות בארץ שנקנו בשבת, שיחתימו את הגוי בשבת. עכשיו, למה עושים את זה? כי אנחנו חוששים שהוא יחזור בו. אז משום יישוב ארץ ישראל אנחנו מחתימים אותו בשבת על השטר. ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו על השבות, כן? כי הרי לכאורה, לומר לגוי לכתוב, זה אסור משום איסור שבות. אבל משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו, שיחמירו בחזה בהרבה מצוות אחרות. וכן פסק להלכה הרמב״ם בפרק ו' מלכות שבת, הלכה י' א'. קל וחומר שחשבו ליישובים כלליים בארץ ישראל. כלומר, כאן הרב עושה קל וחומר חשוב. אל תאמר שההלכות האלה הם רק עניינים פרטיים, אלא אפילו בעניינים פרטיים דאגו ליישוב ארץ ישראל. אז אין צורך לדבר על עצם זה שההתיישבות היא מצווה. לתקן תקנות, להרבות היישוב, כמו שמצאנו שם, שהלוקח עיר בארץ ישראל, כופין אותו לקח לה דרך מארבע רוחותיה. כלומר, אם כבר אתה קנית כפר או עיר, אז אתה גם צריך לדאוג שיהיה נוח להגיע אליה. דהיינו, כדי להרחיב את היישוב, שיהיו לעיר זו הרבה עוברים ושווים, והתגדל יישובה ושחרה. וכן פסק הרמב״ם להלכה, פרק ו' מלכות שכנים, הלכה ב'. ודין המשנה, כתובות, קי"ו עמוד ב', שהכל מעלין לארץ ישראל, ואף האישה כופה את בעלה לעלות לשבת בארץ ישראל, ואם לאו יוציא וייתן כתובה. כלומר, בדרך כלל כשהאישה היא היוזמת את הגירושין, אז היא לא מקבלת כתובה, היא ויתרה. אבל אם זה בגלל שהיא רוצה לעלות לארץ והוא לא, אז מגיע לה כתובה. ואפילו מנוע מנווה היפה שבחוץ לארץ, מנווה הרע שבארץ ישראל. כן, הרי היא לא יכולה לכפות לעבור ממקום יפה למקום לא יפה. אבל אם מדובר בארץ ישראל, אז עד רבה, אפילו מקום גרוע בארץ ישראל, עדיף ממקום יפה בחוץ לארץ. ואפילו עבד שרצה לעלות לארץ ישראל, כופין את רבו לעלות עמו. זאת אומרת, זה משהו מדהים, הרי העבד בדרך כלל לא שואלים אותו מה הוא חושב. אבל אם זה בשביל לעלות לארץ ישראל, אז הרבו צריך להחליט, או שהוא עולה יחד עם העבד לארץ, או שהוא משחרר אותו. לא, לא. עבד כנעני. מה מוכר אותו? או ימכור אותו למי שיעלהו לשם. בסדר. אז מה קורה? כן, הוא לא משחרר אותו. נכון, נכון. אבל אם אדם מוציא את עבדו לחוץ לארץ, העבד יוצא לחירות אוטומטית. זה כן. כן, או ימכור אותו. מי אמר שהוא לא יהודי? עבד כנעני, מי אמר שהוא לא יהודי? חייבי מצוות, חייבי מצוות. כן, עבד כנעני זה כבר לא גוי, זה משהו באמצע. כן? זה גם נכון. ואפילו העבד שרצה לעלות לארץ ישראל, כופין רבו לעלות עמו, ימכור אותו למי שיעלהו שם, לשם. רצה האדון לצאת לחוץ לארץ, אינו יכול להוציא את עבדו. עיין שם בלשון הרמב״ם פרק ח' מלחובת עבדים על החטאת, הוא מסיים בזה, ודין זה בכל זמן, אפילו בזמן הזה שהארץ ביד הגויים. ואם באתי להביא דוגמאות מהלכה, צריך אני לכתוב על זה ספר שלם. ומתוך כל האורך והכפל שבתורה נביאים וכתובים עניין חיבת הארץ וקשר האומה בה, ויחס בניינה ושיבתה לתוכן הגאולה וביאת משיח צדקנו, ויחס בניינה ושיבתה לתוכן הגאולה וביאת משיח צדקנו, מכל אלה מבואר באין ספק שישוב ארץ ישראל ובניינה הוא עיקר גדול בעיקרי התורה ויסודי האמונה. והדברים קשורים באיחוד עם אמונת הגאולה השלמה וביאת משיח, שחלילה לשום בר ישראל לזוז מזה אפילו כמלוא נימה. זה מה מעניין, לפעמים אנשים אומרים בסדר, ישוב ארץ ישראל אני איתך, לכבוש את ארץ ישראל אני איתך. משיחיות אל תדבר איתי על זה. אבל זה קשור, מה אני אפשר לעשות? כן, פעם שאלו ראש ישיבה אחד, מה כבוד הרב אומר על זה שאנחנו בהתחלת עדי גאולה? אני, זה לא במרכז ההכרה שלי. תרגום, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי. ומאחר שהקרן הקיימת לישראל, מה? זה לא פחד, זה היעדר אמונה. כן, מפחדים. המושג משיחיות זה מזוהה היום עם סהרוריות. אתה קצת משוגע, כן? לך תדע מה אתה תעשה עם זה. כן. אבל צריך להבין שהמשיחיות זה חובה מוסרית. זאת אומרת, אם אדם רוצה, כלומר, אם אדם רואה את מצב העולם, בוודאי שהוא רוצה להטיב את העולם. שהעולם יהיה יותר טוב. אז זה ברור שהמגמה המשיחית היא חובתו המוסרית של כל אדם בעל הכרה כזאת. טוב? ומאחר שהקרן הקיימת לישראל היא נועדת לגאולת ארץ ישראל ולהכניס כל מה שאפשר מחלקי ארץ הקודש בידי ישראל, בוודאי הפעולה הזאת היא פעולה דתית על פי התורה, והיא מביאה ליישוב ארץ ישראל שכל כך שקדו חזל על תקנתו, כמבואר בכל האמור לאל, מפני שהוא מפתח הגאולה לדורות עולמים. זאת אומרת, זו הייתה שאלה כנראה האם לתמוך בקקל. כן, אז זה... אגב, הרב קוק לא תמך בקרן היסוד בגלל חילול שבת שהיו בפעולותיו, אבל קרן קיימת תמך. וזרע יעבדנו יסופר לשם לדור, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. ואשרי המחזיקים. ומאמצים את בניין ארץ הקודש וישובה, ושיזכו לראות בישועת ישראל ובניין שלם במהרה בימינו, אמן. אז כך שאם היה ספק האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל והאם זה חובה דתית, אז הדבר הזה יתברר כאן היטב. ולכן הוא תמך בקק"ל. רבי חנניה בן